בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזינינו בארץ ומעבר לים. אנחנו כאן שלושה באולפני התאגיד בפאתי מודיעין. הילד דודי היא מפיקת התוכנית, דבורה סוויסה היא נתבת השידור, ואנוכי, אני יצחק נוי. יש לנו כאן הרבה מאוד עיתונים, אבל יש לנו גם מסורת, והמסורת היא שאנחנו נותנים העדפה לאותם כתבי עת שמופיעים בעברית. והגיעו אלינו שניים, אחד נשלח לפני ימים אחדים, דבורה את יכולה לדעתי לרדת כבר עם האות, והוא כתב עת, אתמול, עיתון לתולדות ארץ ישראל. יש לנו כאן כמה דברים מאוד מעניינים בחוברת הזאת, ועוד חוברת שהיא איגרת של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שתיהן מדצמבר, אבל הועיל ואנחנו ישראלים, אז אנחנו מוציאים את זה לאור, ובאותו חודש כשכבר הזמן עבר, אם החוברת הודפסה בדצמבר, עד שיוצאת לאור, זה כבר ינואר, שנה חדשה, האמריקנים מקדמים את התאריכים, אנחנו לא. אבל החוברות הן החוברות הטריות ביותר שעולות על הדעת, ואני רוצה להתחיל באיגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. יש לנו הרצאה של החברים החדשים בתשעך, סיפור של יונינה אלדר, שחזור מידע אבוד בעולם דיגיטלי. יש לנו מאמר של פרופסור רוני אלנבלום, שבריריות, קריסה, שפע והגילוי מחדש של שינוי האקלים. ויש לנו את חובתה של המדינה להתחשב בזרים, פרופסור אייל בן בנישתי, ועוד 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 מאמרים. אני בחרתי להביא לכם על קצה המזדג מאמר של פרופסור זליג אשחר, שהוא לפני שנתיים זכה, היה חתן פרס ישראל, הוא חתן פרס ישראל למדעי החיים, וכך הוא כותב, זה מתחיל בעמוד 20. היחסים בין מערכת החיסון היודעת להכיר עצמים הזרים לגופנו ולדחותם לבין גידולים סרטניים הם מורכבים. מחד, מערכת החיסון יודעת להכיר גופים זרים ולדחותם, ומעידך כל טעות בזיהוי של עצמי, מה שנקרא סלף, מזר שהוא נון סלף, עלולה לפגוע בבריאותנו ולהיות הרת אסון. אני כאן קופץ על קטע וממשיך. המרכיבים העיקריים של מערכת החיסון שמשתתפים בתחיית סרטן הם נוגדנים ותאי טי. בדמנו יש נוגדנים שהם מולקולות חלבון הנוצרות בבלוטות הלימפה או בתחול, והם יכולים להכיר ולהצמית אנטיגנים ולבטל את פעילותם, כולל אנטיגנים שנמצאים על פני השטח של התא הסרטני ומבדילים אותו מרקמות אחרות. מערכת החיסון מורכבת מכמה מערכות, אחת מהן היא מערכת תאי הטי. אלה תאים מיוחדים שנוצרים בבלוטות התימוס, ומכאן נגזר שמם, תאי טי. תאים אלה מבטאים על פני שטחם קולטנים, שהם רצפטורים, שיכולים להכיר את הגידול הסרטני, להבדילו מהרקמות האחרות של גופנו, ולדחות אותו. אנחנו יודעים כיצד להכין נוגדנים הנקשרים סלקטיבית לתאים סרטניים. עוד אנחנו יודעים לחסן חולים בחיסון שייצור שבגופם שייצר בגופם נוגדנים, אבל פעילותם של נוגדנים אלו היא לא מספיק חזקה כנגד גידול עצמי. הנוגדנים הידועים ביכולתם לפגוע בפולשים אחרים לגוף, כמו וירוסים, חיידקים ואחרים, פעילותם אינה מספקת למניעת הגידול. והדבר החמור יותר הוא שהגידולים הסרטנים יודעים להתחמק מסכנה. הם מצליחים להתחמק הודות לקצב הגידול המהיר שלהם. יכולת ההשתנות המהירה של התא הסרטני גורמת לחיסון לאבד מיעילותו, ולעיתים קרובות התא הסרטני מנצח. כמובן המאמר נמשך ונמשך, ומכאן זה עובר להנדסה והכוונה של מערכת החיסון לדחייה סלקטיבית של גידולים סרטניים בעזרת העתים מהונדסים באמצעות קולטן חימרי, CAR-T. זהו מאמר קשה מאוד, הוא נועד אני מניח שהוא נועד לרופאים או לאנשים שקרובים לעיסוק הזה, אבל הוא גם מעניין, ואני כמיטב יכולתי הבאתי לכם חלק ממנו. איגרת של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. עכשיו אנחנו עוברים לכתב העת האתמול. כתב העת הזה הוא גם כן מדצמבר. כן? לא, הוא מינואר 2019. תבאת תבשין עיינתת. יפה מאוד, יפה מאוד. ויש לנו כאן מאמר מעניין, ארבעה קברים וחתונה אחת, על חיי היהודים באיראן באמצע המאה ה-20. ויש לנו כאן מאמר נוסף של אורלי רחמיאן, היהודים תחת רזה שא פהלאווי. זה גם סיפור מאוד מעניין, וכך היא כותבת. מספר היהודים שחיו באיראן בשנות ה-40 של המאה ה-20 מאורך בין 90 ל-100,000 נפש. בטהרן הבירה חיו כ-30,000 נפש, והשאר חיו בקהילות, בערים, בעיירות ובכפרים ברחבי איראן. היהודים התגוררו כקהילה נפרדת ברובע היהודי, גם מתוך אילוץ וגם מתוך בחירה. המוסלמים שראו את היהודים כתמאים על פי ההלכה השיעית, הטילו עליהם הגבלות שיקשו על קיום קשרי שכנות ומסחר תקינים. במקביל, היהודים רצו לשכון בקרבת המוסדות החיוניים לקיום מצוות הדת היומיומיות שלהם, ואכן, ברוב היהודי התרכזו כל המוסדות היהודיים, בית כנסת, איטליז כשר, בית מרחץ, תלמוד תורה, בית דין, ואולם לשמחות ולהכנסת אורחים. המגמות הריכוזיות והרפורמות שבהם נקט רזה שא פהלאווי, הוא שלט בשנים 1925-1941, עם עלייתו לשלטון, שיפרו את מצבם הכלכלי ואת מעמדם המשפטי והחברתי של היהודים. בתקופת רזה שא הוענק ליהודים שוויון זכויות, אם כי הוא לא תמיד יושם בפועל. היהודים החלו לשרת בצבא האיראני כיתר אזרחי המדינה, ושערי בתי הספר הממשלתיים נפתחו בפניהם. עם זאת, עדיין נמנע מהיהודים לכהן במשרות רמות במשרדי הממשלה או בדרגות גבוהות בצבא. חלק מן היהודים ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם ופתחו חנויות באזורים מסחריים מחוץ לשכונה היהודית, דבר שלא יכלו לעשות באופן חופשי בעבר. אחדים מן היהודים, בעיקר בוגרי בתי הספר של כל ישראל חברים, אליאנס, הצליחו לקיים קשרים עם גורמים בארצות המערב ולהפוך לסוחרים גדולים ועשירים. בנוסף להם היו גם יהודים שהחזיקו במשרות ממשלתיות של פקידות והוראה. אולם בחיי הקהילה היהודית לא חל שינוי משמעותי. רוב היהודים המשיכו לגור ברבעים היהודיים ונותרו עניים. בשכונה היהודית ניתן היה למצוא יהודים שהמשיכו לעסוק במקצועות המסורתיים, רוכלות, מוכר משקאות חריפים וצורפות. כך נוצר פער משמעותי בתוך הקהילה היהודית. נוצרו הבדלים מעמיקים בין אורח החיים של המתעשרים החדשים ונושאי המשרות היהודיים, שהחלו להתנתק מן השורשים המסורתיים ולהעתיק את מקום מגוריהם לשכונות המוסלמיות, לבין אורח החיים של הרוב היהודי העני שהמשיך להתגורר בשכונה היהודית העתיקה. במקביל, העמיק הפער בין יהודי הערים הגדולות לבין יהודי הקהילות האחרות, שתהליכי הרפורמה כמעט לא נגעו עליהם, והם המשיכו לחיות את חייהם המסורתיים. זהו מאמרה של אורלי רחמיאן, והוא חלק, והוא מעניין מאוד. יש לנו עוד מאמר של אהרון שי על יעקב רוזנפלד, הוא לואו שנקטה, שהוא היה רופא יהודי וגיבור סין, והוא קבור בבית הקברות בקריית שאול, והוא הגיע לדרגת גנרל, וכשהסינים קשרו קשרים עם ישראל, הם היו הראשונים שהלכו לבית הקברות בקריית שאול, ולהניח זר על, על קברו, הוא מת כאן בודד לגמרי, ומקיימים תקסים כל שנה, וכל הדברים האחרים שמאוד נוגעים ללב. ויש לנו כאן עוד מאמר של עידו ישראלי, לאומיות, חינוך ולימודי עברית, פעילות האגודה הציונית בטבריה. בטבריה. מעין חי לכפר מלל, ראש וראשון למושבי העובדים בארץ ישראל. יש לנו מאמר של יואל פיקסלר, ועוד כהנה וכהנה מאמרים. חוברת מאוד מעניינת. אתמול, עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל. עכשיו נעבור לעיתוני העולם. וראש וראשון בהם, בתוכנית שלנו, הוא הניו יורק טיימס. ונעבור על כמה וכמה נושאים שאנחנו לא רואים אותם ב... או לא שומעים עליהם בחדשות אצלנו. ועדת ה-FDA, ה-Food and Drug Administration האמריקנית, זו שמאשרת תרופות בארצות הברית, לא הצליחה לאשר את התרופה החדשה זינקוויסטה. זינקוויסטה שמה. היא ניתנת בכדורים לנפגעי סוכרת טייפ 1, סוכרת המאורים המפורסמת. זו התרופה הראשונה בכדורים לסוג זה של סוכרת. וההצבעה ב-FDA הייתה 8-8. מה עושים במקום במקרה שכזה? ממתינים. האם השימוש בקנאביס יכול להביא להתקפים פסיכוטיים וגם לסכיזופרניה? המדענים יודעים היום להבדיל בין הקנאביס החדש, שהוא חוקי וחזק מאוד, והוא ניתן גם לאכילה או לשאיפה, מה שנקרא וייפינג, לבין הקנאביס הישן שהוא הרבה יותר מתון, אותו מעשנים במה שהחבר'ה קוראים ג'וינט. רמות ה-THC, החומר שגורם לתחושת ההתעלות, והחומר הזה הולך ועולה בשל המאמצים לשבחו מזה 30 שנה, כעת יש מדינות מסוימות בארצות הברית שניתן להשיגו ברכישת סיגריה חשמלית המכילה קפסולות עם ה-THC. הדאגה העיקרית נוגעת לקשר שבין משתמשים כבדים להתקפי סייקוסיס אצל אנשים צעירים. כבר לפני 70 שנה חששו רופאים מהקשר, ומאז העדויות הולכות ומעמיקות. האם שימוש בקנאביס יכול להוביל לסייקוסיס? כן, הוא יכול. אבל כמויות מופרזות של קופאין, שאנחנו מקבלים אותו בשתיית קפה למשל, ניקוטין, סיגריות, אלכוהול, גורמות לאותה התופעה, והיא חולפת בדרך כלל. חולפת בשלום. האם שימוש מוגבר יכול לגרום לסכיזופרניה? שסעת בעברית? לא ברור. והרופאים מוסיפים להתווכח. האם שימוש מוגבר מבחינה ביולוגית יכול לגרום לסייקוסיס? המדענים יודעים מעט מאוד על המוח במצבים כאלה. רוב החוקרים מסכימים כי שימוש במריחואנה מודרנית, זאת החזקה, הפוטנטית, שימוש אינטנסיבי הכוונה, הוא לא טוב, הוא רע מאוד בכל מקרה. הביאו את זה בחשבון. סיפור נוסף. הנשק הקטלני ביותר על פני כדור הארץ הוא הנשק הביולוגי. לא הגרעיני, הביולוגי. גלון יחיד של אנטרקס, למשל, אם הוא יחולק נכון, יחסל את כל בני האדם על פני כדור הארץ. ממשל טראמפ לא מטה אוזן קשבת במיוחד לנעשה בצפון קוריאה בנושא הזה. הנה, אנחנו רואים בחדשות שהוא עומד בחודש הבא להיפגש עם הדיקטטור של צפון קוריאה. מומחים אומרים כי סכנת הנשק הביולוגי מצפון קוריאה הרבה יותר מיידית ומסוכנת מן הנשק הגרעיני. לפי דוח של מכון מידלברי לעיונים בינלאומיים במונטרי, קליפורניה, צפון קוריאה קשרה קשר עם חוקרים זרים כדי להגביר את יכולתה הביוטכנולוגית. ולדברי מומחים, תפעיל את הנשק הזה הרבה יותר בקלות מאשר את יכולתה הגרעינית. כך למשל, וירוס האבעבועות השחורות, הקוטל כשליש מן הנפגעים בו, ושב-1980 הוכרז גם ברית המועצות, אז גם ארצות הברית, כי אינו קיים יותר. השמידו את הווירוס הזה. מדענים משוכנעים כי צפון קוריאה מחזיקה בו. איש איננו יודע כמה מתוחכמת התעשייה הזאת בצפון קוריאה כרגע, אבל הפחד הוא גדול. הפחד הוא גדול. מומחים אומרים, זה סיפור נוסף, כי יש על פני כדור הארץ בערך 190 מכתשים ענקיים שנוצרו כתוצאה מפגיעת גרם שמיימי. בהם כמובן המכתש הגדול בקליפורניה, באריזונה וכן הלאה. אבל השאלה היא מדוע כל כך מעט. כשמסתכלים על הירח, המספרים הם גדולים מאוד. מחקר מעלה כי קצת קצב הפגיעות, נאמר, של גרמי שמיים בכדור הארץ לפני כ-290 מיליון שנה, היה שונה לחלוטין מקצב פגיעתם היום. מספרם המועט של המכתשים הופכים את המסקנות הסטטיסטיות ללא אמינות, כך טוענים המומחים. על מה אתה יכול להסתמך? זה לא, אין בסיס רחב מספיק להנחות קונקלוסיביות. אבל אם הטענה נכונה, אף אחד לא מבין איך זה קורה. טוב, זה לא הדבר היחידי שלא מבינים איך זה קורה, איך הדברים קורים. קיימים בטבע 124 מינים של קפה. אני מדבר על קפה בר. בשל שינויי מזג האוויר, 60% מהם נמצאים בסכנת הכחדה. ויש לך חשיבות רבה, כי מינים אלה שנעלמים יכולים להבטיח את קיום הקפה התרבותי שממנו אנו שותים בוקר בוקר. בשביל זה קיימים בנקי זרע בכל המדינות הגדולות. גם ישראל מחזיקה בנק זרע, שאם אנחנו ניזונים למשל חיטה, שעורה, חיטה, וישנה התקפה של איזושהי פטריה שהחיטה לא עומדת בה, אז אתה יכול ללכת לבנק הזרע ולהביא חיטת בר או חיטה שונה, להצליב אותה עם החיטה המודרנית כדי שלא למות מרעב. פשוט מאוד. במקרה הזה, כדי שיהיה לנו מה לשתות בוקר בוקר. אפשר לחיות בלי קפה. להרבה מאוד אנשים, אני חושב שהרוב זה כמעט בלתי אפשרי. סיפור אחר, מחקר מראה כי מדינות בארצות הברית שבהן רופאים, אני מנסח את זה בעדינות, וזה קורה בארצות הברית, אני לא רוצה לדבר על ישראל, שבהן רופאים מקבלים יותר מתנות והטבות מיצרני תרופות שהן מבוססות על אופיאדים, משככי כאבים. הן המדינות שבהן מקרה המוות כתוצאה משימוש מופרז בתרופות האלו היה הגבוה ביותר. תסיקו את המסקנה לבד, אני לא יודע. מכשיר חדש תלוי נותן תמונה טובה יותר של בריאותך, או בריאותך כמובן, בעזרת ניתוח הזיעה. לזיעת האדם יש הרבה בזיעת האדם, יש הרבה מאוד מידע. הרבה מאוד מידע, אם אנחנו יודעים איך לנתח את המידע הזה. סיפור אחר, תרופה שמבוססת על צואת אדם. צואת אדם. התבררה כאחת הטובות ביותר לאנשים הסובלים מזיהומי מעיים קשים. זה לא נעים לחשוב על זה, אתה מקבל את זה, את מקבלת את זה במינונים מאוד מאוד מיוחדים וזה, אבל זהו, זהו. בואו נעבור לבלומברג ביזנס וויק. הניסיונות עד כה לפתח חיסון נגד אלצהיימר, אפשר לפתח תרופה, הסתיימו בכך שבחלק מן המקרים היו תופעות לוואי קשות ביותר למשתמשים, כמו התנפחות המוח. כעת חברה בדבלין, שהיא בסך הכל בת 4 שנים, והיא נקראת United Neuroscience Incorporated, זה השם שלה, מפרסמת דוחות קודמים מניסויים המראה, הדוחות מראים כי ב-96% החיסון הצליח. שמו של החיסון UB-311, ואין לו תופעות לוואי. זה דבר ראשון. הנוטלים הראו ירידה בכמות משטחי הפרוטאין המכסים נוירונים במוח. זו אחת מתוצאות הלוואי של האלצהיימר. בשנת 2020 מספר בני ה-75-84 שילקו באלצהיימר בארצות הברית יגיע ל-2,700,000. מתי זה 2020? עוד שנה. עוד שנה, לא יותר. Wired, בואו נראה מה יש לנו שם. נפתחה השבוע בז'נבה תערוכת השעונים הגדולה בעולם, ה-SIHH. בולט שם שעון יד מלבני הדומה להפלי לשעון היד של חברת אפל. זה המרובע שעושה הכל, חוץ מה שטוסטים הוא עושה הכל, השעון הזה. ו... הוא נקרא, השעון השוויצי נקרא סוויס אלפ, לא אפל אייפון או משהו, אי וואץ' או משהו כזה, סוויס אלפ וואץ' של חברת H. מוזר and סי. המבינים בדבר יודעים על מה אני מדבר. הוא איננו מראה את השעה אלא אומר אותה, כמו פעם שעוני הקוקייה, והוא לא למחירה. נעבור הלאה. New Scientist. הסיפור הרגיל הוא כזה, הגוף הוא כמו חנות מקולת. אתה מכניס יותר קלוריות, אתה מעלה. אתה מוציא יותר קלוריות, אתה יורד במשקל. אבל המציאות הרבה הרבה יותר מורכבת. זה נקרא פרדוקס ההתעמלות. התעמלות נמרצת יותר איננה שורפת יותר קלוריות מהתעמלות מתונה. הרופאים אינם בטוחים בתשובה. המסתורין קיים. אז רק תביאו בחשבון שאם אתם משתוללים שם בג'ים ומתאמצים ומתאמצים, והדברים האלה מביאים מדי פעם גם לשבצים, אז גם אם תעשו התעמלות מתונה ולא תשתוללו, אתם תורידו את אותן קלוריות. אבל צריך לחשוב על זה. זאת לא המלצה לאכול הרבה. בכל מקרה, לאכול מעט זה הדבר הטוב ביותר. סיפור נוסף. לפני שבועות אחדים גילתה קבוצה של ביולוגים אמריקנים את שארית גופותיהם של יצורים קטנים בבוץ של תחתית אגם מרסר באנטרקטיקה. האגם הזה מכוסה ביותר מקילומטר של קרח. ונשאלת השאלה איך החיות הגיעו לתחתית, לתחתית האגם. ההשערה היא שהגיעו מאזורים סמוכים של כמה עשרות או כמה מאות קילומטרים בתקופה קצרה של כמה אלפי שנים שבהם מזג האוויר התחמם. זהו. סיפור אחר, באוסטרליה מדווחים לנו על גלי חום ללא תקדים. זה קורה ממש עכשיו. בניו סאות' ווילס דווח ביום חמישי על טמפרטורה לילית של למעלה מ-35.9 מעלות צלזיוס, ובקנברה על למעלה מ-40 מעלות במשך 4 לילות רצופים. עכשיו, גוף האדם יכול לעמוד בטמפרטורות מאוד גבוהות אם יבש, כי הזיעה היא מקררת את, את הגוף. אבל אם הדברים האלה נעשים ברצף 4 ימים, 5 ימים, זה מתחיל להיות סכנה גדולה לגוף. סיפור אחר ומוזר. כאב אינו חייב להיות מכאיב. זה כאילו נשמע לא הגיוני, אבל בואו נראה מה, מה, במה מדובר. זוהי מסקנה של מחקר שזיהה קבוצת תאי עצב המערבים תוכן רגשי לסימני כאב במוחם של עכברים. הגילוי הזה אין ספק שיתרום לטיפול בסובלים מכאבים כרוניים ובכאבים בכלל, בלי שישלול מהאנשים האלה את היכולת לחוש חתכים, דקירות וסתם פצעים, כי זאת בעיה רפואית אחרת ומסוכנת. מחקר בבריטניה שהתפרסם באחרונה מאשש את מה שידענו, שירידה במשקל יכולה להביא להיעלמות הסוכרת טייפ 2, וזוהי הסוכרת של אנשים מבוגרים. צריך לדעת במה מדובר, לא פחות ולא יותר. עכשיו בואו נראה מה יש לנו ב-Scientific American. לנשימה נכונה חשיבות רבה מאוד בבריאותנו, כי נשימה נכונה מקלה על תחושות של לחץ, על מצבי חוסר שינה. טכניקות נשימה ניתן לרכוש, ללמוד זאת אומרת, והדברים האלה מאוד מאוד חשובים. סיפור אחר ב-Scientific American. מאמר כאוס על שחקני קולנוע וטלוויזיה המגלמים דמויות של חוקרים ורופאים בסדרות, ועל השגיאות הרבות שנעשות שם, מפני שכותבי התסריטים לא יודעים מימינם ומשמאלם. צריך גם את הדברים האלה להביא בחשבון בשעה שאנחנו מתפעלים מאיזשהו רופא שבקצה האצבע מגלה הכל. American Scientist, לפני קרוב ל-60 שנה, זה היה ב-1959, החל ניסוי בסיביר, ניסוי שנמשך עד היום. מה היה הניסוי? לקחו שואלי כסף, אלה יצורים יפהפיים עם הפרוות שלהם, ואז לקחו מהם, זיווגו בין השואלים שהיו יותר, פחות תוקפנים, נאמר כך. ואז במשך 60 שנה המשיכו לעשות את זה, עד שהגיעו למצב שיש היום שואלי כסף מדהימים ביופיים, והם לא יכולים לחיות בלי בני אדם, והם ידידותיים. ישנם רוסים שאפילו ימצאו אותם כחיות מחמד. זה משהו מדהים, והם ממשיכים לפתח את העניין הזה, לראות עד לאן אפשר להגיע, כדי לעקוב אחר שינויים ב-DNA שעברו למשל על סוסים שבויתו, פרות שבויתו, כלבים שבויתו, חתולים שבויתו, ולראות את הפרשי ה-DNA ביניהם לבין חיות הבר. זהו, זה סיפור. מצאו שיש הפרשים של כ-150 גנים שהם שונים בין חיית הבר, נאמר שועל הכסף הפראי, שאתה לא יכול להתקרב אליו כי הוא אי אפשר, הוא ינשוך אותך, לבין שועלי הכסף הקיימים היום. בואו נתקדם ונראה, אבל רגע, דבורה, יש לנו כאן אולי קצת מוזיקה באמצע, אז בואי נשמע קצת מוזיקה. תודה.
Set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle.
Walter Gustauer, Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
זהו, אנחנו חזרנו לענייננו, השעה כעת 9:36, ואנחנו ממשיכים למאזינים שהצטרפו אלינו ברגעים האחרונים, נספר שאנחנו בעיצומה של סקירה של עיתוני העולם היום והשבוע, וכאן בתאגיד ברשת ב', ואני עובר עכשיו ל-MIT Technology Review, והיא הייתה מספר לנו על חברה חדשה שמדפיסה, תקשיבו טוב, מדפיסה טילים. זה נשמע מצחיק, אבל זאת האמת. היא מדפיסה טילים בתלת מימד, בהדפסת מתכת, שכבות שכבות, והמדפיס הגדול שלה יכול להגיע לחלקי טיל עד לגובה של 6 מטר. והיא תתחיל בשיגור הרקטות מקייפ קנברו. החברה נקראת Relativity Space. ומדוע בכלל להדפיס? מה ההיגיון? ההיגיון הוא בזה שההדפסה בתלת מימד מאוד מאוד מוזילה את עלות הטילים, והיא מאפשרת למדענים לתכנן מבנים שאי אפשר היה לתכנן אותם בצורה אחרת. וחוסכים כאן, חוסכים כאן שעות עבודה של בני אדם. חוסכים כאן הרבה דברים, זה המון כסף. השילוח הראשון יקרא טרן אחת, הוא יכניס לוויין במשקל של 1,250 קילוגרם. זאת אומרת, זה טון ורבע, זה לא מעט. למסלול נמוך מסביב לכדור הארץ. הדפסה תלת מימדית של טיל. Foreign Policy, תנועה חדשה בהונגריה, מפלגת התנופה, היא מאחדת שמאל וימין שחפצים בהחלפת ויקטור אורבן, ראש הממשלה בהונגריה, שעושה בהונגריה כבתוך שלו. היא אומנם דמוקרטיה, אבל הוא זוכה בבחירות אחרי בחירות ברוב, והוא מתחיל להימאס על חלק מההונגרים. ונראה מה יהיה עכשיו. אבל תראו, הרי השמאל לא כל כך בוודאי מתנגד להגירה. הוא היה פותח קצת את השערים. הימין לא רוצה לשמוע על זה. והם בכל זאת מתאחדים יחדיו כדי להביא לנפילת אורבן, ואחר כך הם ימשיכו לאכול אחד את השני. זה הכל בתוכנית. מעניין. בואו נראה מה יש לנו ב-Reader's Digest. ישנם 10 סימני מחלה על הפנים. וכשאת יושבת עם הרופא שלך, מדובר על נשים, זה לא סתם שהוא מסתכל לך בעיניים, כי הוא בודק גם את צבע האור, ויש הרבה מאוד אינפורמציה. ואם יש אור יבש למשל, אז מדובר במחלה שכוללת דהידרציה ודורשת טיפול מאוד מסוים. אם צומח שיער על חלקים מסוימים מן הפנים, יש בעיות הורמונליות וחייבים לדאוג להם. אם מופיעות נקודות צהובות ורקות על גבות העיניים, זהו סיכון למחלות לב. אם יש תמונה של עיניים עייפות, זה סימן לאלרגיות. אסימטריות בפנים. שימו לב, אסימטריות בפנים זה אחד הסימנים הראשונים לשבץ. פריחה, זה סימן לבעיות עיכול. וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כמובן לא רופאים, ואני לא מציע כאן בשידור קורס לרפואה, אבל זהו מאמר מאוד מעניין. בואו נעבור ל-National Geographic. כדי להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה במהירות, והיום אנחנו, ברוך השם, 7.5 מיליארד. ב-1800 אוכלוסיית העולם עברה את גבול המיליארד. היום אנחנו 7.5 מיליארד. כדי להאכיל את הקהילה העצומה הזאת ולמנוע שינויים במזג האוויר, אנחנו חייבים לשנות את צורת האכילה שלנו ולחדול מאכילת בשר. לא פחות ולא יותר. יש כאן 1001 סיבות מדוע אכילת בשר מקדמת את שינוי האקלים ומקדמת את אפשרות, חס וחלילה שלא נדע, חיסול המין האנושי. עלינו לתכנן את מערכת המזון להספקה ל10 מיליארד בשנת 2050, שאז יש איזושהי תקווה שאוכלוסיית העולם תתחיל בהדרגה לרדת. דוח חדש בלנסט, לנסט הוא כתב העת אחד החשובים בעולם בענייני רפואה, הוא וה-New England Journal of Medicine, מציע, בדרך כלל הוא מציע, תפריט צמחוני, עם תפריטים מצומצמים של בשר, מדי פעם אפשר, בשר, חלב, סוכר, שאדם יוכל גם קצת לענות. התפריט הזה חובר על ידי 30 מדענים מכל העולם, והמלצותיהם, אם יאומצו על ידי ממשלות, יכולות לחולל את השינוי של לא עצירת שינוי מזג האוויר, אבל לפחות העתה. אני לא רואה ממשלות, בוודאי לא ממשלות דמוקרטיות, שיעשו את זה, כי אותה ממשלה שתמנע מהאנשים לאכול בשר, תנה לנו בשר ונוחלה, זכרנו את הדגה שרחנו במצרים חינם, וכן הלאה וכן הלאה, ממשלה כזאת מיד טיפול. אז איך זה יצא לפועל? אני לא יודע. זהו. Foreign Affairs מביא לנו כאן מאמר מרתק לדעתי, על נסיגת הדמוקרטיה ביבשת השחורה, באפריקה. עכשיו ככה, ב-1991, זו השנה שהאימפריה הסובייטית התפרקה, בנין וזומביה היו שתי הדיקטטורות לשעבר הראשונות אחרי נפילת ברית המועצות, שהיו בהן בחירות ליותר ממפלגה אחת. בשתיהן גברה האופוזיציה על הממשלה, על הממשל המכהן. ב-1994 אפריקה הדרומית והרוב סילקו את משטר האפרטהייד, ועלה נלסון מנדלה. אחר כך באותו העשור, גאנה, קניה ומלאווי קיימו בחירות והחליפו את השלטון. בסך הכל באמצע העשור הראשון של המאה הנוכחית, כל מדינה גדולה ושוחרת שלום באפריקה, למעט אריתריאה וסוואזילנד, קיימו בחירות של אמת. אבל בשנים האחרונות המגמה הזאת התהפכה. בטנזניה הנשיא ג'ון מגופולי, אני מקווה שאני אוגה את שמו נכון, כי אחרת הוא עוד יכניס אותי לבית סוהר. ג'ון מגופולי מכה באופוזיציה, מכה חזק. בזמביה הנשיא אדגר לונגו אסר את ראש האופוזיציה. זה כל כך נחמד, יש לו בעיות עם האופוזיציה, הכניס אותם לבית סוהר, נגמר הסיפור. בקצרה, רק 11% מהיבשת השחורה היום חופשיים מבחינה פוליטית, ורמת הזכויות הפוליטיות והאזרחיות ירדה בכל אחת מ-14 השנים האחרונות. בכל שנה הייתה ירידה נוספת. כך גם עושה יוסף קבילה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שכחנו להוסיף אותו, ועוד 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 ועוד. סיפור עצוב, מה יש לומר? בואו נעבור לאל פאיס ונראה מה יש לנו שם. ילד בן 2 נפל לבור צר בעומק של 100 מטרים. מנסים להצילו, איך יצילו לא ברור. זה קרה במלגה. סליחה, אחרי 36 שנה תם השלטון הסוציאליסטי, וממשלה שמרנית עלתה לניהול באזור דרום ספרד. היא נתמכת על ידי מפלגת ווקס הימנית קיצונית. בעוד אלפי נשים מפגינות ברחבי ספרד נגד ווקס. בשנת 2030 80% מן הגברים ו-55% מן הנשים בספרד, בעוד 10 שנים, לא יותר, יהיו בעלי משקל עודף. סיפור אחר. USA Today, היומון האמריקני. אהבתם של המפורסמים, מיד תבינו למה אני צוחק, אהבתם של המפורסמים והעשירים באמריקה לבידה. ואינני יודע מה שמה העברי של המילה, הולכת ופושטת בקרב מעמד הביניים. העיתון מדבר על בידה מודרני, השוטף היטב את האחוריים. ומייבשם, כנהוג אצל היפנים. שם הסלט בית שימוש זה מעבדה שלמה. צריך תואר הנדסה כדי לדעת איך להפעיל את זה נכון, זה לא פשוט. המחירים בארצות הברית נעים בין 69 דולר ל-7,000 דולר, שזה כבר... ושווי השוק הוא לא גדול, 107 מיליון דולר, בשנה הבאה הוא צפוי לעלות ב-15 דולר. אבל המעמד הבינוני הגבוה כבר מתעניין בזה יותר ויותר ויותר. אתה הולך, את הולכת לשירותים לעשות פיפי, זה כבר לא רק לעשות פיפי. זה לצאת נקי ורחוץ והרגשה הרבה יותר טובה. ואומרים אנשים, מיום שזה הגיע אליי הביתה אני אדם חדש. אני מסיים את מה שאני מסיים ואני יוצא מהשירותים בריקוד. טוב. Newsweek. צילומי לוויין מראים כי רוסיה פורסת טילי איסקנדר בקרבת אזורי המלחמה עם אוקראינה. והטילים האלה יכולים לשאת ראש נפץ גרעיני. זה לא סיפור פשוט. סין, במקביל, הביע כעס רב על תוכנית טילי ההגנה של ארצות הברית לשנת 2019. טראמפ דיבר על זה בגלוי. עכשיו אנחנו עוברים לטיים, השבועון טיים. 33% מאזרחי ארצות הברית צבורים כי ברק אובמה היה גרוע שבנשיאי ארצות הברית מאז סיום מלחמת העולם השנייה. מחקר שנעשה בקרב נערים מבתי הספר התיכוניים בארצות הברית. הם סבורים כי אנס הוא גבר שפורץ מבין השיחים, תוקף אישה תמימה ואונס אותה. כמובן שישנם דברים כאלה. אבל הם סבורים, הם לא מאמינים, שנערה שיקורה שהייתה במסיבה, ואיננה יודעת מימינה ומשמאלה, והיא יכולה גם להזמין, יכולה גם... ועושה את מה שעושה עם הנערים, ואחר כך בוכייה כולה הולכת ומתלוננת אצל ההורים שהולכים למשטרה, הם לא מאמינים שהבחורים הצעירים האלה הם על פי חוק, אנסים או מה שלא יהיה. בואו נעבור לדר שפיגל. לאחר ההצבעה הנוכחית בפרלמנט הבריטי, ברור שהבריטים אינם קרובים להבהרת עתיד יחסיהם עם אירופה, או אפילו קרובים להבנת מה שהם עצמם רוצים. הדבר הטוב ביותר, אומר מאמר המערכת של דר שפיגל, זה לתת להם לחשוב על זה לבד, אבל מחוץ לאירופה. רוצים ללכת, לכו. איך שלא יהיה, לכו. אנחנו נסתדר. זה לא מאמר קל. יש לנו את Financial Times הלונדוני. נשיא ה-Federal Reserve האמריקני, ג'ון ויליאמס, הזהיר כי סגירתם של משרדי הממשל האמריקני מהווה מכשול גדול בפני הכלכלה האמריקנית. אנחנו יודעים, המשרדים נסגרו בגלל המריבה עם פלוסי, עיתונים אחרים מספרים לנו סיפורים, היא עמדה לבקר חיילים באפגניסטן, במקומות אחרים, והוא קרקע את המטוס, הוא כנשיא לא נתן אישור לטיסה מטעמים ביטחוניים, אבל הוא הוסיף בציניות, את יכולה לטוס בטיסות מסחריות על חשבונך. מותר לו, הוא ערך בבית הלבן קבוצה של כדורגל מאחת המדינות, ספורטאים, בריאים, חבר'ה צעירים. אבל הטבח לא עובד בבית הלבן, לא מבשלים, כי הם כולם עובדי מדינה והם לא מקבלים משכורת. אז הוא הזמין מהמסעדות בסביבה 1,000 המבורגרים, וחילק אותם לחבר'ה, ואז הוא הוסיף בטוויטר, וואו, איזה תיאבון היה להם, הם חיסלו את הכל שם. בסדר, הוא יכול להרשות לעצמו לקנות גם 10,000 המבורגרים, והוא לא ירגיש את זה בכלל. אבל ג'ון וויליאמס מזהיר כי הסגירה של משרדי הממשל האמריקני בגלל התקלה הזאת פוגעת בכלכלה האמריקנית. הנשיא טראמפ, כבר אמרנו, ייפגש שוב בחודש הבא עם מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און. עובדי המינהל האמריקני, לא תאמינו איזה דברים שקורים באמריקה, עומדים היום בתור במסעדות פועלים בוושינגטון, הם לא קיבלו משכורת. עד עכשיו היית מוצא אותם במסעדות אופנתיות, מפני ששמה אתה נראה ואתה זה, אבל היום כבר אין כסף. אז יש, אני יודע, נקרא לזה חצאי בתי תמחוי, והם עומדים בתור שם לאכול. טוב, מקווים כל יום שזה ייגמר, אבל זה לא נגמר. זהו. ג'יינס 360. ג'יינס 360 הוא כתב עת לעניין ההגנה, והוא מספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים בנושא הזה. ייצוא הנשק של גרמניה היה בשנת 2018 נמוך ב-23% בהשוואה ל-2017. והשנה יכול להיות שהוא ירד עוד ועוד. אין בגלל הסיפור הזה עם ערב הסעודית. זאת עלינו לדעת שגרמניה הפדרלית היא כמובן ידידה שלנו עד עכשיו, שמרה עלינו מכל משמר, השתדלה כמובן, אבל יש לה ייצוא נשק רציני מאוד. וזה לא רק הצוללות, יש הרבה דברים נוספים שהיא מייצרת. חברת החלל וההגנה הברזילית, אמבראייר, מדווחת השבוע שהחברה חותרת לרווחים של בין 5.3 מיליארד דולר ל-5.7 מיליארד דולר בשנה הבאה. זאת חברה גדולה, היא מייצרת מטוסי נוסעים, היא מייצרת מטוסי קרב, היא מייצרת הכל. אנקרה, בירת טורקיה, קיבלה עליה את ההצעה ליצור אזור בטוח בעומק של 32 קילומטר בצפון מזרח סוריה. אבל גורמים אחרים מתנגדים להתרחבות הנוכחות הצבאית הטורקית באזור. אשר לסיכום שנת 2018, נאמר בדוח כי ארצות הברית החלה ברצינות בתהליך של התאמת הצבא לאויב בעל כלי נשק מדויקים, והכוונה היא לברית המועצות, והכוונה היא לסין. כי סין עד לפני כמה שנים היה הצבא הגדול ביותר בעולם, אבל ארצות הברית לא ייחסה לו ערך גדול, כי הוא היה צבא יחסית כמובן פרימיטיבי, לא היו לו כלי נשק מדויקים, מה שכל כך מפחיד את ישראל בעניין חיזבאללה. אנחנו יודעים, שומעים על זה יום יום, וארצות הברית כאילו התעלמה מהדבר הזה, אבל לא עוד. נגמר היום, ארצות הברית פועלת בנמרצות, הם כמובן לא יגידו איך ולמה וכמה, כדי להתמודד עם הצרה הזאת. אשר לסין, היא מפתחת מטוס קרב דו מושבי חמקני, שמו צ'נגדו, J-20. כך מדווחים הסינים עצמם. והם פועלים בנמרצות כדי להגיע לזה. חברת רייתיון הודיעה כי היא משדרגת את מטוס הקרב המאוד ידוע FA-18 ברדאר אקטיבי חדש. זה גם כן, יודעי דבר בוודאי מבינים במה מדובר. רוסיה פרסה בסוריה את כלי הרכב החדש שלה לאיתור נשק ביולוגי, כימי וגרעיני. כלי הרכב הזה יש לו שם קצת מורכב, RKH-M6, והוא יסייר, כלי הרכב האלה, סליחה, יסיירו במחוז אידליב כדי לראות אם הסורים או אולי אחרים שומרים על התקנות האלה. לא נשק כימי, לא נשק גרעיני, לא זה ולא זה. צבא ארצות הברית עומד לבדוק בימים אלה שורה של פיתוחים טכנולוגיים חדישים ללוחמה בשטח עירוני. מה שאנחנו פעם קראנו לבב, לוחמה בשטח בנוי. חלק מהמאזינים בוודאי יודע על מה אני מדבר. לא ברור באילו ערים עומד הצבא לקיים את הבדיקות, אבל הוא במקביל פנה לאוניברסיטאות להציע רעיונות ללוחמה בשטח עירוני. אני לא מניח שמדובר במלחמת אזרחים בארצות הברית, חלילה. הדבר הזה כבר הגיע לסיומו ב-1865, אלא למקומות צפופים אחרים בעולם, שבהם החייל האמריקני יצטרך להילחם בתנאים אחרים לגמרי. עכשיו שאלת השאלות, דבורה. כמה זמן יש לנו עד לסיום? דקה וחצי לסיום. בסדר, אז אני אתבונן לרגע, והנה כבר פעמונים מצלצלים לאות הזקה. בניו יורק טיימס המודפס של יום שישי, וכאן בעיה גדולה שיש לסין מול גרמניה, הבעיות המסחריות, כי השוק הסיני חטף מכה ועכשיו הוא צריך להתאושש מול גרמניה ומקומות נוספים. תו כמו קאבול, הנטייה לאופטימיזם ועוד דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם עוד כהנה וכהנה, אבל שוב סיימנו. אז תודה רבה. תודה רבה לדבורה סוויסה. תודה רבה לאיילת, ואני יצחק נוי. נהיה עמכם בשבוע הבא. בחדר הזה ובתדר הזה ובאמתחתנו סיפורים חדשים. שלום לכולם.